יאללה, מתחילים.
התחלנו.
אוקיי. שלושים דקות פחות, בוקר טוב.
בוקר מצוין.
מולי עדן, מעניינים.
בלונדיני, איך אצלך?
אני בסדר גמור, נבות וולקמן, נשמע.
ברוך השם, חיים בצניות.
תשמע, אני רוצה לקחת אותך לינואר 2012. העיר לס וגאס. אני עיתונאי, מגיע לקינוט של אינטל, ועולה על הבמה איש קריזמטי בטירוף, עם כובע קסקט הפוך, שזה הסמל הרשמי של מולי. והוא מתחיל לדבר על דברים שהם ממש סיינס פיקשן. בין השאר הם השיקו שם את האולטרה בוקס, נכון? זה היה ב-2012, ומאז התיידדנו. ניגשתי אליו אחרי הקינאוט, ולמחרת גם ראיינתי אותך. מה שלומך?
נחמד. מאז עשינו מספר דברים. מאז חזרתי לארץ אחרי שהייתי 9.5 שנים בארצות הברית. מה יכול להיות יותר טוב?
סליחה על הבורות מולי, אבל למי שאולי לא מכיר אותך, באיזה שתי מילים מי אתה?
שמי מולי, אני חושב שמכירים אותי, מאחר ואני הייתי סגן נשיא בכיר באינטל העולמית, הגעתי לעמדה די בכירה באינטל העולמית, לפני החזרה שלי לארץ ניהלתי פעילות בהיקף של 32 מיליארד דולר, וב-2012, אחרי ששירתי בארצות הברית כ9.5 שנים באינטל, חזרתי לארץ, הייתי נשיא אינטל.
ברוך הבא.
ברוך הנמצא, כבר 3 שנים אני כאן, וב-2015 החלטתי לעזוב את אינטל אחרי 33 שנות שירות. מאז אני עובד הרבה עם סטארט-אפים, אני יושב ראש הוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה, ועוסק באודיו לדברים.
אז מה, חיפה או תל אביב? מה אתה?
זה השאלה נורא מעניינת. קודם כל, מבחינת המקום חיים שלי המרכזי ללא שום ספק חיפה, ואני לא מוכן לוותר על זה, זה מקום יפה. אבל מאחר וחלק מהפעילות שלי בתל אביב, אני שכרתי גם דירה בתל אביב, אני מחלק את הזמן שלי בין חיפה לתל אביב, אבל חיפה זה כמו הדולומיטים.
אתה יודע שזה מאוד מעניין, אבל רוב אלה שהראיינו עד עכשיו, הם מגיעים מהצפון, כולל אני ואביב. יש משהו בצפון.
יש משהו בצפון, אנחנו רק צריכים לייצב את הדבר הזה כדי שעוד יותר אנשים מהנוער יכירו בעובדה ושלא תהיה לנו הגירה שלילית מהצפון.
כן, יש משהו באוויר של מפרץ חיפה כנראה.
ללא שום ספק. תפסיקו לרדת לי על מפרץ חיפה, אנשים הולכים בדיזנגוף או ברוטשילד, האף שלהם מחובר לאקזוז של מכונית ומספרים לי על זיהום אוויר בחיפה, לא קונה.
אז מה מעניין אותך היום?
תראה, הנקודה, מה מעניין אותי, מה כל מעניין אותי, אני עדיין בן אדם מאוד מאוד סקרן. אז קודם כל, הנושא של מהפכת המחשוב, זה דבר מרתק. העולם בעצם עובר מהפכה, בוא נקרא לזה מהפכה תעשייתית רביעית. אם אנחנו מסתכלים על המהפכות התעשייתיות בעולם, אז המהפכה התעשייתית הראשונה הייתה קיטור, אחרי זה היה חשמל, כולנו מכירים את זה, אחרי זה היה IT, Information Technology, אינטרנט, והיום יש לנו בעצם 4 דברים, שהתלבשו אחד על השני ביחד, אולי אחד בזכות השני, שזה הנושא של כוח מחשוב אינסופי כמעט, ביג דאטה, זה כמות עצומה של דאטה, ארטיפישל אינטליג'נט וכל הטכנולוגיות שמאפשרות לחקור את זה, ורובוטיקה. 4 דברים האלה הולכים להוביל אותנו, ואולי נדבר על זה אחר כך, לנקודת מפץ קטנה שריי קורצפל קרא לה נקודה סינגולרית, זאת אומרת סינגולריטי פוינט, נקודה שמעבר לה הדברים הולכים להיות, וכל הנושא הזה הוא נושא מרתק בפני עצמו. חינוך מרתק בפני עצמו. המדינה שלנו צריכה לסגור פערים סוציו-אקונומיים וכולו. אז אני סקרן בהמון דברים, וזה כיף.
אז לאן המחשוב הולך?
המחשוב הולך להגיע למצב, אני חושב שנקודת הסינגולריטי המעניינת, שאני מדבר עליה גם הרבה, זה שאני חושב שאנחנו כבר יכולים לראות באופק את המצב, שבו כוח של חישוב של מחשב יוכל להיות כמו כוח חישוב של אדם. ואז הרבה דברים יכולים לקרות כאן. בואו נתחיל עם דברים פשוטים. מה הולך לקרות מכל שוק העבודה? אנשים אדישים, אבל אם יהיה לנו מכונית אוטונומית, אתה מדבר על עשרות, אני שמעתי מספר 90 מיליון יותר מובטלים בעולם.
כמה? איזה מספר?
90 מיליון.
90 מיליון.
שמעתי גם מספרים יותר
גדולים. אתה יודע למה? כי נהגי מסעיות יצטרכו לחפש עבודה. כי מורים לנהיגה. וכי כתבי רכב גם יצטרכו לחפש.
כתבי רכב גם כן נשים לתוך הקטגוריה, ויותר מעניין, נהגי מסעיות בשלב יותר מאוחר, גם כל בן אדם פרטי, כי אם תחשוב על זה, מכונית זה הדבר שהוא הכי פחות כלכלי עבורך. אתה קונה מכונית ב-90 או ב-100 או יותר $1,000, ורוב הזמן הוא יושב במגרש חנייה. אם יהיה לנו שירות טוב, שבעצם אנחנו מזמינים, הוא לוקח ולא צריך לדאוג לחנייה, אבל אני אומר עוד פעם, זה רק פן אחד. הפן השני זה הרבה יותר מקצועות. זה יתחיל עם מקצועות רפטטיביים, מקצועות שחוזרים על עצמם, וימשיך הלאה למקצועות הרבה יותר מתקדמים. ולמשל, אם מסתכל על רפואה, או דברים שנחשבו פעם כגביע הקדוש, כהולי גרייל, גם המקצועות האלה, אני חושב שאם אתה יכול להגיד לי, בני, תלמד את המחשב בשלב מסוים על הדברים האלה, המחשב יוכל לתת פרדיקציה יותר טובה מה שבן אדם.
עורך דין? מה עם עורך דין?
מה עם עורך דין? בוא נגיד ככה, אם לא יסבכו את הדברים יותר מדי, וזה באמת יהיה חוקים, אז הוא יעשה את זה יותר. אבל אם אתה יודע, הדברים האחרונים שמחשב יוכל להחליט, זה דברים דווקא שהם לא מחשיבים אותם. זה פסיכולוגים וסוציולוגים ומורה שיודעת לטפוח על השכם וכל החלק האמוציונלי. כך שאתה אומר עורך דין, השאלה איזה חלק זה הסט חוקים, זה ללא שום ספק רובוט יוכל לעשות זה הרבה יותר טוב. ועוד פעם, אני לא רוצה שהשומעים יתבלבלו בין רובוט לבין הומנויד, שזה רובוט בצורת אדם. רובוט כן. יכול להיות גם חבילת תוכנה. אז אם אתה מסתכל על החלק הפשוט, ודאי שאפשר, אני חושב שכבר היום משתמשים. אתה מסתכל בחלק היותר מורכב, איך לשכנע את השופט, איך לראות את הפנים שלו, איך אני קורא אותו, איך...
לא, זה כנראה בשלב יותר מורכב. בוא נדבר על חוזים. אתה יודע, אנשים מדברים על זה שחוזים, כנראה שמחשב יוכל לכתוב יותר נטוב.
לא שום ספק, תראה, חלק עצום מהחוזה, כשאני בא לזכור דירה, באים עורכי דין, בעצם מנסים לסבך את הדברים אחד עם השני ולהשיג איזשהו תנאים אופטימליים. בסופו של דבר אתה לוקח משלם את הכסף הזה עבור הדברים האלה. אז אם החוזים יהיו חוזים יותר סטנדרטיים, כבר היום חלק גדול מהאנשים ששוכרים דירה לוחצים על כפתור באינטרנט ומורידים מה שנקרא חוזה סטנדרטי. אז דברים כאלה, דברים שהם מכניים, אין לי שום ספק שבקרה ב-15-20 שנה הקרובות, תסתכל על המילי מכס, אם יש לנו רכב אוטונומי ומשנוהג ברכב, זה מיקרופרוססור ואלגוריתם, בשביל מה אתה צריך? המילי ביטוח. בעצם כל המכוניות נוהג בהם אותו בן אדם או אותו מחשב, ולכן גם הפרימיום הזה צריך להיות אותו דבר.
ומה?
אז אם תסתכל, אז בעצם אתה תראה שכמעט בכל תחום שאתה מסתכל, הדבר הזה הולך להיות יותר
ויותר. בוא נדבר שנייה על המחשב בבית, כי במשך המון שנים הייתה הרמוניה מצוימת בין מייקרוסופט, שזה החברה שלי, לבין אינטל, החברה שלך.
מה שנקרא בלשון המשמיצנים ווינטל,
ווינדוס. בדיוק, ווינטל. למה שמצים? אני בעד.
כי אתה ודאי בתור עובד. מייקרוסופט חלק מהאנשים ראו כאילו יש להם כוח גדול מדי, מה שלדעתי לא היה נכון, כי העולם היה פתוח, אבל...
אבל לאן המחשוב הביתי הזה הולך? פעם היה מחשב אחד בבית, היה PC, היה ההאב של הבית, נהיה מהפכת המובייל, נהיה בבית, היום בבית אמריקאי הממוצע יש 5.7 מחשבים,
הרבה יותר לדעתי, ויהיה הרבה יותר.
זה מהפכת ה-IoT כמובן.
השאלה מה אתה קורא למה שיש לי בתוך המחשב, ומה אתה קורא למכשיר הזה שמודד לי את הצעדים, בכל אחד מהם יש מחשב.
נכון, אז איך אתה רואה את העתיד של המחשוב בבית, נקרא לזה ככה?
אני חושב שהשאלה הזו לא תהיה רלוונטית בעוד 3-4 שנים, אני חושב שהיא כבר לא רלוונטית היום. כי לא מדובר על מחשוב בבית, מדובר על מחשוב פיריוד, מחשוב נקודה. יהיה מחשוב בכל מקום. בעצם תבצר מצב של סימביוזה בינינו לבין המחשבים, לא נוכל לחיות את החיים שלנו בלי מחשבים. אם אתה מסתכל היום על האייפון, מה זה אייפון? אומרים, זה טלפון חכם עם מחשב. לא. הוא אומר לי איפה הפגישה שלי, הוא אומר לי מתי אני הולך להיות, הוא אומר לי כמה זמן ייקח לי לנהוג עם הווייז ולאיפה אני צריך להגיע, ואם אני איבדתי מקום, הוא אומר לי איפה נמצא המקום הזה, ואם אני רוצה להיכנס לשם, אני נכנס לאינטרנט. וכשאתה רואה שבן אדם, בעצם נגמרה לו הסוללה, בטלפון שלו זה נראה כאילו נגמר לו החמצן, כאילו יבין, לא אדוני זה מחשב, זה לא אתה. כלומר, אנחנו נהיה מוקפים במחשבים בכל מקום שיעזרו לנו לחיות את החיים שלנו. הבית הולך להיות אחד במקומות, זה יהיה בית חכם, שיודע לעשות מיזוג חכם ויודע לעשות הכל חכם, אבל המחשוב יקיף אותנו בכל מקום שנלך.
לפני שנגיע לבתים חכמים ולרובוטים, אני רוצה לקחת אותך אחורה להמצאה המדהימה שהמצאת, לאנטי-מחיקון. אתה איש מאחורי האנטי-מחיקון.
כן. אולי זה ירדוף אחרי כל החיים.
אין מה לעשות, תשמע.
קבוצות שתכנו מחשבים יפיים ושואלים אותי על האנטי-מחיקון. בוא נגיד עבור הנוער שמקשיב לזה, אני מניח שחלק מהאנשים גם לא יודעים כבר אפילו מה זה.
אז מה זה האנטי-מחיקון?
אז האנטי-מחיקון זה הדבר מאוד פשוט, לפני הרבה מאוד זמן, סוף שנות ה-60, מדינת ישראל, כשהיא שידרה, היא בעצם שידרה בשחור לבן. עכשיו, מאחר וחלק גדול מהסרטים היו סרטים אמריקאים, אז היא הייתה קונה סרטים צבעוניים, ובאיזשהו אופן ניסתה למחוק את הצבע, כדי שאנשים יראו את זה בשחור לבן.
למה? בשביל לעודד איזה שוויון, קומוניזם כזה.
הדעות חלוקות, אני גם כשמעתי מספר דעות, לדעתי זו לא הייתה תשובה, אומרים סוציאליזם, קומוניזם, בוא נדאג שכולם יהיו שחור לבן, או התיאוריה השנייה שנראית לי יותר נכונה, אבל לא בדקתי אותה, זה שפשוט באותו תקופה במדינת ישראל לא היה מטבע זר, פשוט לא היה מטבע זר לקנות דלק, לא היה מטבע זר בכלל, היה לנו בעיות עצומות. והתחושה הייתה שאם נעבור מטלוויזיה שידור שחור לבן לשידור בצבע, בעצם רוב עם ישראל, למרות שאין לו, ירוץ לקנות טלוויזיות צבעוניות, הוצאות גדולות של מטבע זר שיפגע במדינה, וזה היה מעין מומנטום.
אוקיי.
וכשאני גמרתי את הצבא, הלכתי לעבוד בשביל עבודה, שקיבלתי תנאים שלא נשמעו בכלל במדינת ישראל, קיבלתי רכב חברה, זה היה אוטוביאנקי כזה קטנצ'יק, אבל זה היה רכב חברה, זה היה אז וואו, לא נורמלי. אני בעצם הרזקתי שם מעמד שנה ורבע, אבל החברה הזו הייתה מצ, חברת טלוויזיות שהייתה בארץ, ותוך כדי זה שניסיתי ללמוד, האתגר שלי היה להקים קו טלוויזיות צבעוניות, כי אפשר היה לקלוט בצבע מלבנון,
נכון.
או דברים כאלה, שהתחלתי לבדוק את ה... עם איזשהו מכשיר שבודק סיגנלים את הטלוויזיה, פתאום ראיתי שישראל משדרת בצבע. רק למה רואים בשחור לבן? כי צבע זה בעצם שיטה של קידוד, ובעצם מה שישראל עשתה, היא מחקה את המפתח, ולכן למרות שהיא שידרה בצבע, אי אפשר לפענח את הצבע, כי בעצם מחקה את המפתח, ומאחר, וזה לא סייבר, סייבר אטאק או משהו כזה, התברר לי שאפשר לשחזר את המפתח, ואז שקלטנו את השידורים של ישראל, שתלתי את המפתח במקום הנכון, ואז הטלוויזיה שקיבלה גם את הצבע וגם את המפתח, עשתה את זה בצבע, ווואלה, יש צבע, וגם השם, שקוראים לו אנטי מחיקון, זה לא היה שם שלנו, אנחנו קוראים לו איזשהו שם מקצועי, בעצם אפרים קישון כתב בפליטון, על מדינה המוזרה הזו שמוחקת, מחזירה את הצבע, והוא המציא את השם אנטי מחיקון, זה שם שלו.
אבל הערוץ קרא לזה מחיקון?
כולם קראו לזה, כי כשאפרים קישון קורא לזה,
הבנתי.
זה ובעצם לא קראו לזה הרבה, ואז הבנתי פתאום מה זה פוליטיקה, כי אני ידעתי שאפשר לפגוע בפטנט הזה בקלות, הוא לא הפטנט חזק, ידעתי איך אפשר לקלקל אותו. פתאום התברר לי שהטכנאים אמרו שזה בלתי אפשרי, והבמאים אמרו שזה בלתי אפשרי, וכולם הודיעו לשר שאי אפשר לפגוע בדבר הזה, כי זה רעיון הכי טוב בעולם, ובעצם זה לא היה הרעיון הכי טוב בעולם. הטכנאים רצו עוד תקציבים, והבמאים רצו עוד תקציבים, ופתאום יש שידורי צבע, וכולם נהנו מזה, ולחו אולם בחזית אחת. אמרו, אי אפשר להתמודד עם זה. ואחרי חודשיים, שלושה חודשים, התקבלה החלטה בממשלת ישראל. אוקיי, עוברים לצבע, כי אין מה לעשות נגד הרעיון.
אז זה כולה החזיק חודשיים?
חודשיים, שלושה חודשים. אם זה, בוא נקרא, אם זה היה סטארט-אפ, זה היה עוד אחד מהסטארט-אפים עם רעיון מבריק, אבל שהרבה כסף ממנו אי אפשר לעשות. כי בעצם המדינה אישרה את הצבע, ומאותו רגע זה הפך למיותר.
אז בעצם זוכרים אותך, הדבר הראשון שזוכרים אותך בציבור, זה משהו שעשית חודשיים החזיק.
חודשיים, שלושה חודשים החזיק, לא, אבל בוא נסתכל על זה פוזיטיבי, בוא נגיד שהזכירו אותי כאחד הבן אדם שעזר להחליף סידורי הצבע יותר מהר, דבר שלדעתי בדיעבד היה קורה בכל מקרה, אולי קצת יותר מוכר, אתה לא יכול לעצור קדמה.
אני חושב שזה מאוד מדויק. כל פעם שמנסים לעצור קדמה...
אי אפשר. בסופו של דבר, המומנטום של השוק יותר גבוה.
ומאנטי מחיקון, איך התגלגלת לאינטל? איך זה קרה?
כמו כל הדברים. דרך אגב, מה שמעניין אולי, כי טייקאווי באנטי מחיקון לגבי הסטארט-אפים, שבעצם על הרעיון עליתי בצורה מאוד מאוד אקראית. זה לא היה משהו מחושב. כמו עבודה באינטל, אני הייתי באותה תקופה, כבר זה היה אחרי שעזבתי את מצ, עבדתי בתדירן, תכננתי מערכות נשק, ודוף רומן, האיש שקיבל להקים את אינטל ושלזכותו יש הרבה, הוא החליט להקים את המפעל בירושלים, לא היה ידע במיקרואלקטרוניקה, חיפשו לזכור אנשים ולשלוח אותם לארצות הברית לשנתיים.
למה אינטל החליטו לפתוח משהו בישראל?
בדיוק בגלל הבן אדם הזה שנקרא דוף רומן. דוף רומן הוא דוקטור דוף רומן, היה בארצות הברית, קיבל את ה-PhD, את הדוקטורט שלו בברקלי, בא לעבוד באינטל בארצות הברית, הוא המציא את ה-EPROM, שזה בעצם זיכרון שבזמנו היה אחד המצאות הגדולות בעולם, קידם את אינטל מבחינה כלכלית, מבחינת המקום, וכשהוא החליט לחזור לארץ, אנשי דוף פרומן קיבל את זה כמתנה אישית. אוקיי, ניתן לך, בוא נראה שאתה יכול לעשות את זה. בהתחלה זה היה מרכז הפיתוח, ואחרי זה המפעל, כך ש-one man show, אם לא דוף פרומן, אני בספק אם אינטל הייתה בארץ, ואם לא הייתה אינטל בארץ, אני ספק לגבי כל יתר
מדהים.
המיקרו-אלקטרוניקה, אלקטרוניקה, סטארט-אפ ניישן וכו'.
כלומר, המעסיק הפרטי הכי גדול במדינת ישראל, בעצם, שבנה סיבור גם אקו-סיסטם מאוד מאוד גדול, הכל בגלל
שדוף רומן גגע לארץ. לזכותו, בן אדם אחד, דוף רומן, חלק זוכרים אותו, הבן אדם עם הג'ינס, סנדלים, האופנוע והזקן הגדול, וכן, זה התחיל בגללו, אחרי זה אני חושב שקמנו אקוסיסטם, וזה בזכות הרבה אנשים, אבל הדבר הזה התחיל בזכותו ללא שום ספק.
אז אוקיי,
אז הגעת... אז תן לי רק אני אחזור לנקודה שהתחלנו, אז בעצם כשהקימו את זה, היה בן אדם שהכיר אותי, מההיסטוריה, והוא בא לעבוד באינטל, והוא הרים לי טלפון, אמרו לי, יש לי תפקיד מאוד מאתגר, אף אחד בארץ לא מכיר את הנושא הזה, האם אתה רוצה לנסוע לשנתיים לארצות הברית, ללמוד, לבוא? בתור הפתקן בחור צעיר, למה לא?
בן כמה היית?
הייתי אז אחרי הצבא, בסביבות שנות ה-30.
אוקיי.
ונסעתי לארצות הברית, והיתר זה היסטוריה, הייתי בתוך המערכת, התקדמתי, עשיתי כל מיני דברים, אבל...
כמה שנים באינטל סך הכל?
סך הכל באינטל קשה להאמין 33 שנים.
וואו. זה... מה הפכה הכי גדולה שאתה ראית בתוך אינטל?
מהפכה אחת מתמשכת. אני בעצם, לא שאני מבוגר חלילה וחס, אני לא רוצה שהשומעים יהיו טועים, תגיד להם כמה אני צעיר.
לא, גם יש תמונות שלך בווידאו.
נכון, אפשר לראות את זה, אבל אחד הדברים שאני חושב שיש לי פריבילגיה אדירה, אנשים לא רואים את זה, אני את הבחינות בגרות שלי בבית ספר תיכון עשיתי עם סרגל חישוב. חושב שרוב החבר'ה הצעירים לא יודעים אפילו מה זה, אבל זה משהו לפני הקלקולטור. בזמני לא היה קלקולטור, זה היה...
לא היה מחשבון.
לא היה מחשבון, לא היה דבר כזה, זה היה קר מדי וגדול מדי. ובעצם אני מסתכל על הזכות שהייתה לי, אני גדלתי באינטל דרך כל מהפכת המחשוב העולמית. ולכן, אם זה מהמחשב הקטן הראשון, וזה דרך ה-PC ה-80-80, ודרך הסנטרינו, שעשה את כל המהפכה של המחשוב הנייד שבעצם הובלנו מחיפה, דרך המחשבי על והכל, אני בעצם גדלתי דרך כל המצב הזה, ממצב שלא היה לי בכלל מחשבון כשעשיתי בחינות בגרות, עד למצב שלכל ילד שהולך עם טלפון סלולרי, יש יותר כוח חישוב מה שחלה לי את הפולו שהלכה לירח. כלומר, קשה לי להגיד אבנט אחד, אולי אבנט, או איך אני אומר בעברית, אבנט. תעזור לי. אירוע. אולי האירוע המיוחד או אירועים המיוחדים, זה ברגע שהשיקו מוצרים שמרכז הפיתוח בחיפה היה אמון עליהם, ואז זה לא רק מהפכה טכנולוגית, זה גם משהו אישי. אני עשיתי את זה, אני רואה שהעולם משתמש בזה, אבל יש הרבה מעבר לאחד.
ומה קרה לפי עדך, אתה יודע, אחרי שאתה כבר הרבה שנים היית באינטל, וגם יצאת מאינטל, מה קרה שם במובייל? אני אומר את זה גם בתור עובד מייקרוסופט, שמה קרה שם במובייל שקצת...
השאלה היא איך אינטל פספסה את מהפכת המובייל?
בוא נקרא שאנשים יבינו, אינטל הוביל את מהפכת המובייל, אם אתה מדבר על המחשב הנייד, אני חושב שבסלנג שאנחנו מדברים מובייל, אתה מדבר על טלפונים.
טלפונים, טלפונים.
איך קרה שאינטל פספס את מהפכת הטלפונים? או באותה צורה, איך קרה שנוקיה, שהייתה חברת הטלפונים הגדולה ביותר בעולם, פספסה את מהפכת הטלפונים, כי כשאתה מדבר על מהפכת הטלפונים, אתה אומר, מהפכת הטלפונים החכמים, לזה אתה קורא
כן,
מובייל.
נכון,
לא
נכון.
להלו אבא, הלו אמא, לא. אלא לוואטסאפ שאני יכול לסנן את אבא ואמא.
בדיוק, זה...
אני חושב שהרבה מהפכות מפספסים, פספסנו את מהפכת האינטרנט, פספסנו את מהפכת, משתי סיבות, זה אינטל וזה הרבה חברות אחרות. קודם כל, מהפכה, מעצם השם של מהפכה, זה לא משהו קבוע. אתה רגיל לסטטוס קוו, במיוחד, אתה מצליח בסטטוס קוו, ומישהו בא עם משהו ששובר את המוסכמות. לדעתי, אתה צריך המון יצירתיות וחשיבה קדימה כדי לראות את הדברים האלה, ולדעתי, כשאני מרצה על הדבר הזה ואני מדבר על זה, אחד האויבים הגדולים ביותר של יצירתיות, שזה קריאת תיגר על הסטטוס קוו, שזה לעשות דברים אחרת, אחד האויבים הגדולים ביותר זה הצלחה. אני מצליח, למה לשנות? ישנו המשפט הזה בארצות הברית הידוע, ונתקלתי בו הרבה פעמים כשעבדתי, הייתי אומר, בוא נעשה שינוי. ואז אומרים לך, it's ain't broken, don't fix it. זה לא שבור, אל תתקן. ואני שומע את זה גם הרבה בארץ, בחברות שאני מייעץ להם, ביחידות צבאיות שאני מדבר, אומרים לי, it's ain't broken, don't fix it. ואני אומר, אתם יודעים מה אני שומע באוזן? The first time you're gonna fix it is when it's gonna be broken. כלומר, כשאתה בא ואומר לי, זה לא שבור, אל תתקן, מה שאני שומע באוזן, זה בעצם אתה תתקן בפעם הראשונה כשזה יהיה שבור. זה מאוחר מדי. אם זה חברה, המניה ירדה לחצי ופיתרת אנשים, ואם זה צהל או איזשהו גוף ביטחוני, זה אחרי שאתה בעצם קיבלת מכה, זה יכול להיות גם לא דיני ממון, אלא דיני נפשות. אז אני חושב שאינטל לא ראה את זה, כי פשוט... או שהיינו שעננים, או זה היה מורכב מדי, או שלא היה לנו מספיק חזון, או שפשוט הצלחנו הרבה, אבל אני מקבל את הביקורת, אנחנו לא שום ספק, פספס גם אינטל וגם מייקרוסופט, שתי החברות נכון. שהיו מובילות בשוק, נעשו מאמצים, עדיין נעשים מאמצים, בכל אופן להיכנס לפלח שוק הזה, הצלחות האלה לא גדולות, אבל מאחר ואני חושב, ודרך אגב, הרבה מאוד לא יסכים אותי, שהטלפון החכם זה בסך הכל שלב ביניים, כי אם אתה 4 שעות בטלפון, אין שום סיבה בעולם, אולי נרחיב את זה אחרי זה, שתבזבז יד אחד כדי להחזיק אותו. אני חושב שהדבר הזה בסופו של דבר יהיה מושתל אצלנו בתוך הגוף, אנחנו נתכנס מחדש לתוך התחרות המטורפת הזו.
ועוד תחרות שאתם לא מפספסים, אני מדבר על אינטל כמובן, זה עולם הרחב האוטונומי. כלומר, כל ההחלטה, אני מניח, לקנות את מובילאי ב-15.3 מיליארד דולר, היה כדי לא לפספס את המהפכה הבאה, להיות חלק, להוביל אותה.
תראה, בוא נקרא, מה שאני אומר עכשיו זה בערכות יותר מאותו כיסא שלך, מכיסא של עיתונאי. אני עזבתי את אינטל ב-2015, לא הייתי מעורב בשום צורה ברכישה של מובילאי, ולכן אני מרגיש חופשי לדבר על זה, אין לי שום מידע פנימי, אבל בוא נגיד, זה מידע של בן אדם שעבד בתעשייה ומסתכל על זה בחוץ. אני לא הייתי שותף ברכישה. אני חושב שכל חברה גדולה רואה מה קורה בעולם. העולם משתנה בצורה מאוד מהירה, מה שנקרא בסלנג שלנו. העולם משתנה בצורה אקספוננציאלית, ולכן אתה מצליח על בסיס עולם מסוים. העולם משתנה, ואם אתה תשתהל באותו מודל עסקי, אז בעצם המודל העסקי יהפוך להיות לא רלוונטי. ולכן כל חברה גדולה ומצליחה, מחפשת שטחים נוספים, זה נקרא adjacency, שטחים קרובים, שאני יכול להשתמש בידע שלי, אבל זה לא אותו דבר. אתה יכול לראות לדוגמה, בוא לא נגיד אינטל, כי אינטל זה חברה שאני עבדתי, גוגל. הם היו ב-search engine, מנועי חיפוש, דיברו על artificial intelligence, ועכשיו משתמשים בזה למכוניות אוטונומיות. לבדוק כל מיני דברים בביומדיקל כדי להעריך תוחלת חיים וכל מיני דברים, זה לחפש שטחים דומים. אני חושב שאינטל אומר, התחום של מיקרופרוססור הוא נהדר, אני חברה של 54 מיליארד דולר, אבל אם אני רוצה לגדול, אני חייב ללכת לשטחים נוספים. לדעתי הרכב האוטונומי ללא שום ספק זה שטח נוסף, וידידנו ממייקרוסופט יגיד לך שברגע שאתה ברכב אוטונומי, ואתה יודע כל הזמן מי נוסע בו ואיפה הוא נמצא, ואיפה הוא נעצר, ואיפה הוא קונה, פתאום יש לך גם המון אינפורמציה, נכון. והאינפורמציה הזו שווה המון כסף. זה להערכתי הסיבה שאינטל פנה לתחומים נוספים, כדי שזה לא יהיה מקום אחד נוסף שפספסנו. מצד שני, לא כל שופק, כשאתה משקיע 15 מיליארד, זה סיכון גדול, והעתיד יגיד אם זה היה סיכון טוב או לא.
אתה מדבר הרבה בהרצאות שאתה נותן על האתגרים של מדינת ישראל.
כן.
אז מה האתגר הכי גדול להערכתך?
אני חושב שיש לנו 3 אתגרים שלובים, שאם לא ניתן להם מענה, בעצם המדינה שלנו תהיה בבעיה. הבעיה הראשונה זה בעיה כלכלית. אנחנו חציבים להיות בחזית הטכנולוגיה, בשפיץ הטכנולוגיה, על בחינה כלכלית להוביל. למדינת ישראל יש לוקסוס כלכלי לא נורמלי. חבר'ה, התלג שלנו עולה, האבטלה שלנו מאוד מאוד נמוכה, סטארט-אפ ניישן זה מיתוג בינלאומי, וכל פעם, כך לא מישהו אחר, מופתע, גבינו יותר כסף, הדברים האלה. אנחנו בעצם מפונקים. זה שבטלוויזיה אנחנו אוהבים להקים מראה במשך 24 שעות, זה הפך למין מיזם לאומי כזה. אבל בסך הכל, הרבה מאוד חברות הן מוכנות לחלף אלינו. אז האתגר ראשון, אתגר לאומי. האתגר השני הוא אתגר ביטחוני. זה לא יעזור, אנחנו מוקפים באנשים שעדיין לא אוהבים אותנו, אולי זה ישתנה פעם. וכל הסיפורים על win-win וכל הדברים האלה, זה סיפורים נורא נחמדים, אבל לא רלוונט. יש לך טיל ויש לך טיל נגד טיל. אחד מנצח, אחד מפסיד. אין כאן win-win. ואנחנו חייבים להוביל, אנחנו צריכים שיהיה לנו כיפת ברזל, אנחנו צריכים שיהיה לנו את יתר הפיתוחים הטכנולוגיים שעוזרים לנו להיות בחזית, להגן על עצמנו מפני סייבר וכל הדברים האלה. והאתגר השלישי שהוא מפחיד אותי זה האתגר הסוציו-אקונומי, זה הפער הענק שנפחד. יש לנו את קטר הצמיחה של ההייטק, אבל באיזשהו צורה הקטר לא החכים למשוך חלק מהקרונות, ולא רק שאנחנו רואים פער סוציו-אקונומי נוראי, אנחנו מתחילים לראות דור שני ולאט לאט דור שלישי של פער סוציו-אקונומי. כלומר, לסכם, אני רואה 3 אתגרים. אתגר כלכלי, אתגר ביטחוני ואתגר סוציו-אקונומי. בסיבה שאני אומר את זה, כמו שאתה אמרת, אני מדבר על זה, לכן אני שולף את זה בכלילות. אני חושב שיש רק דבר אחד שמתייחס לשלושת הדברים ויכול לפתור אותו, וזה בעיית החינוך בארץ. חינוך טוב יוציא לנו מהנדסים שיוכלו להוביל לנו את הכלכלה, חינוך טוב יוכל להרזין את צהל, רפאל וכל החברות הביטחוניות, וחינוך טוב זה הצורה היחידה שבה אתה יכול להוציא ילד ממעגל העוני ולהביא אותו שיתחרה בבן שלך, בבן שלו, בבן שלי על משרות טובות שהן גם מרתקות וגם מאתגרות וגם מתגמלות ולהוציא אותו ממעגל העוני.
פוליטיקה זה דבר שמעניין לך?
מעניין אותי לקרוא את הפוליטיקה. אני, בוא נגיד ככה, הפוליטיקה היום היא לא מחמיאה ואני בעצם שנוי במחלוקת עם עצמי, תנו אליי בכל מיני מקרים.
אה, באמת? ספר לנו.
לא אספר לך, ודאי, אתה יודעת, אתה מכיר אותי מספיק זמן. אבל הבעיה עם הפוליטיקה היא שהיום הפוליטיקה לא כך מכבדת את עצמה, אני חושב שגם הפוליטיקאים יסכימו עם זה, ולכן שאני פוגש המון אנשים ראויים, ואני אומר, למה אתה לא הולך לפוליטיקה? זאת אומרת, אתה השתגעת, אני לא הולך להתפלש שם.
לא בא לך לריב קצת עם אורן חזן וזה, עניינים?
I'll take the fifth amendment, אני לא יודע, אני אקח את הנושא, את ה... איך הוא?
דיבר החמישי.
התיקון החמישי, שבו נאמר, בן אדם לא יגיד משהו שיכול להפליל אותו בעתיד. אתה רואה הרבה אנשים רואים ואתה שואל אותם, למה אתם לא הולכים? ואז הוא אומר, אני לא השתגעתי, אני לא הולך לשם, אני לא הולך להתפלש. בצד שני, אם הוא לא הולך, אז הולכים אנשים פחות ראויים.
נכון.
יש גם בעיה, אני חושב שהיום אני אוכל לתרום יותר ליד ולא בפנים.
מחר ראש הממשלה פונה אליך, אומר לך, מולי, קח את תפקיד שר החינוך.
בוא נגיד שהבעיה הזאת תהיה על הפרק. אני אחשוב עליה, אני לא חושב שהבעיה הזו על הפרק. שר החינוך זה תפקיד, בראש ובראשונה תפקיד מינוי פוליטי. אני היום לא נמצא בתוך המערכת הפוליטית. אני אתמוך ככל יכולתי בשר החינוך. היו פרויקטים כמו 5 יחידות מתמטיקה, 5x2, שהרבה מאוד אנשים יקרים, וגם אני, עשינו כמותיו יכולתנו כדי לעזור למשרד החינוך, והתחלנו את זה עם פירון, והמשכנו את זה באותה אנרגיה עם בנט, בלי שום קשר להשקפות הפוליטיות. קיבלנו תמיכות נהדרות, כלומר, בכל נושא שקשור לחינוך, אני אעשה כמיטב יכולתי לעזור, ועד היום אני מרצה בבתי ספר, מנסה לתת מוטיבציה לילדים, וכרוך בנושא הזה.
אז בואו, אנחנו מתקרבים לסיום, אבל אז זרקת באיזה מילה על זה שהמחשב יהיה חלק מאיתנו, אז בואו תן תחזית ל10 שנים הבאות, כדי שפעם באה שאנחנו נראיין אותך, אנחנו נשלוף את הקטע הזה, ונגיד, אתה אמרת ככה וככה, וצדקת או טעית.
נהדר. וכמובן זה יהיה הרבה יותר כיף אם זה יהיה טעית. אנחנו בישראל. בוא נגיד ככה, מה שאני למדתי באינטל, שבעולם שמשתנה לא בקצב לינארי, אלא בקצב אקספוננציאלי, לחזות לעוד 5 שנים זה נורא 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 מורכב. הערכה היום ששנת 2026 פלוס מינוס 10 שנים, אנחנו נוכל לעשות מחשב שכוח החישוב שלו כמו הכוח החישוב של המין האנושי, ולכן אני חושב שכל הנושא הסוציו-אקונומי, מצב העבודה וכל הדברים האלה יהיו שונים לחלוטין בעולם, ואני חושב שאנחנו נגיע למצב שאנחנו פשוט לא מסוגלים לחיות את החיים שלנו בלי מחשבים, כי הם כל כך יעזרו לנו שאנחנו נעבור לאורח חיים שבנוי על זה. אני לא בנוי היום לפתוח מפות ולחפוש לאיפה אני צריך להגיע, אני לוחץ על הווייז והווייז לוקח אותי. אני רוצה שתראה מה קורה לך כשאתה נוסע בווייז בלוס אנג'לס, או אפילו בתל אביב לפעמים, ופתאום התקשורת שלך הולכת לאיבוד, ואתה יושב שם ברמזור, אם אתה בישראל, דרך אגב, אז כל החבר'ה מאחורה אומרים לך מה הם חושבים עליך ועל עניין היוחסין, ולוחצים על הצפצפה, והם צפצפים לך בקבוצה של איפה אני צריך ללכת, ימינה, שמאלה, למעלה או למטה, זאת אומרת, התלות נעשית ענקית. אני חושב שאנחנו תראה המון, אישית אני חושב, שאנחנו כבר נהיה בתוך עידן של מחשבים מושתלים בגוף האדם, אם אני יכול לגנוב 30 שניות, כשאני מדבר על הנושא הזה, כולם מזדעזעים, ואומרו לי, לא יעלה על הדעת שדבר כזה לא ניתן שישתילו לנו במחשב, ואז אני אומר, קוצב לב מותר, אומרים לי, בטח. אני אומר, משאבת אינסולין למישהו שהוא חולה סכרת, אומר לי, ודאי, הגיוני. ואני אומר, להשתיל אלקטרודה במוח של ילד שחולה אפילפסיה כדי למנוע את הסיז'רס, את ההתקפים, אומר לי, זה נהדר. אני אומר, למה אתם מרשים לי להשתמש בטכנולוגיה כדי לעזור ל1% מהאנשים שהם מוגבלים, ואתם לא מוכנים לעזור, לתת לי להשתמש בטכנולוגיה, לעזור ל99% מהאנשים כמונו, שהם לא אומרים, לדוגמה, בעזרת מזרק, אני יכול להזריק לך צ'יפ לאצבע, שהוא יפתח את הבית, יפתח את המכונית, יחתום על הוויזה, והוא יהיה הרבה יותר סקיור ממה שאנחנו משתמשים היום. ברגע שהצ'יפ הזה עוזר לפתוח את הבית ואת המכונית, חסכתי 3 שעות ביום, שזה בערך הזמן הממוצע שבו אני רץ מתרוצץ כמו מטורף ומחפש את המפתחות שהלכו לי לאיבוד. מה המקום שלך? סקיוריטי. אם אני יודע איפה אתה נמצא, אולי אני אוכל לשלוח. זה נושא שעל תחום האתיקה, לדעתי הוא יקרה. אולי, אז זה דבר, אני חושב שאנחנו נראה את המחשבים בכל מקרה מקום, נראה תלות, נראה מחשבים מחליפים עבודות של הרבה מאוד אנשים, אם נשכיל לעשות זה בצורה טובה זה יקדם אותנו אחורה, אם לא נשכיל זה יפתח את הפער הסוציו-אקונומי. אבל אולי הדבר היותר מעניין, ואולי בזה אנחנו נסיים, זה מה שאמר קריי קורצווייל. כשאני עשיתי את התחזית שב-2026-2027 יהיה לנו מחשבים עם כוח חישוב של בני אדם, אז בא אליי מישהו שמע את ההרצאה ואומר, מולי, ריי קורצווייל אמר את זה ב-1999. ריי קורצווייל, לגבי מי שלא מכיר, הוא אחד העתידנים הידועים בעולם, והיום הוא עובד בגוגל. ופניתי לקרוא את הספר, The Singularity Point, ובאמת הוא צפה את זה, פחות או יותר באותה תקופה, ולא אמר משהו יותר. מחר והוא עתידן ולא טכנולוג, הוא אמר, אם ההתקדמות של המחשוב תמשיך באותו קצב, אני חושב שבשנת 2070, בסביבות שנת 2070, נוכל לבנות מחשב שכוח החישוב שלו מקביל לכוח החישוב של כל המין האנושי ביחד. ואז הוא אפילו הוסיף משפט מעניין, והוא אמר, וזה הסוף של ההומו סאפיאנס, של האדם החושב שלנו כמין אנושי, כיוון שהמרחק בין המחשב הזה אלינו, זה פחות או יותר כמו המרחק בינינו לבין האדם הניאנדרטלי. אני לא אחיה שם כדי לתת תשובה, אבל השאלה הזו היא שאלה פילוסופית, שאלה מרתקת, שאלה מעניינת. זה יקרה. יקרה שיש לנו מחשבים הרבה יותר חזקים מהמין האנושי, חלק גדול מהמדע הבדיוני, הסרטים הנוראים האלה שראינו. אני צריך לדעת, ואני חושב שזה התפקיד של המין האנושי, לאיפה ניקח את כל המתנה הזו, את כל המחשוב האדיר הזה שישנו, האם אנחנו נשתמש בו כדי לקדם את המין האנושי, להאריך את תוחלת החיים, למנוע מחלות ולצמצם את הפער הסוציו-אקונומי, או שהכוח הזה יגיע לידי מתי מעט שינסו להגיע בעזרתו לכוח אבסולוטי, לכל אותם ספרים שאנחנו קראנו אותם, ספרי המדע בדיוני שבו העולם הוא מקום הרבה פחות טוב לחיות בו, אני מקווה שנעשה עם זה עולם הרבה יותר טוב, הרבה יותר מרתק והרבה יותר שוויוני.
טוב, תודה רבה.
מולי עדן, היה כיף.
גם לי.
יאללה, ביי אביב.
תודה רבה נבות, עד הפעם הבאה.
יאללה, ביי.